שלום וברכה לכולם. והנה אנחנו בעוד תוכנית, בעזרת השם, נלמד היום עוד קצת על עבודת השם שלנו, נלמד להכיר את עצמנו, להכיר את העולם שאנחנו נמצאים בו. והיום נדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, אחד הנושאים העיקריים ביותר ביהדות, בקיום המצוות שלנו, שהכותרת נקראת אהבת חינם. אהבת חינם. כולנו יודעים שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, ואנחנו נזכה לבנות את בית המקדש השלישי, נביא את הגאולה על ידי אהבת חינם. וכולנו משתדלים לאהוב את כולם ולפרגן לכולם, להאיר פנים לכולם, להרבות אהבה בעם ישראל, להרבות אחדות. אבל אם חושבים על זה קצת לעומק, יש כאן מושג שאנחנו בכלל לא מבינים אותו. מה פירוש המילים האלה, אהבת חינם? האם אפשר לאהוב מישהו בחינם? בחינם? סתם? אני אוהב מישהו בגלל שהוא נראה טוב, בגלל שהוא, לא יודע, משום סיבה שבעולם, רק בחינם? איזה ערך יש לאהבה שמגיעה בחינם? לא קיבלתי שום דבר, אני לא מכיר אותו, כלום, ואני אוהב אותו. כמה אתה מוכן להקריב למישהו זר שפגשת ברחוב ואתה אוהב אותו? זאת אהבה? אהבה זה להיות מוכן לתת מעצמך, לוותר, לקחת על חשבונך ולתת לבן אדם זר. אי אפשר לאהוב מישהו בחינם. אהבה צריכה תשתית, היא צריכה איזשהו חיבור, איזשהו קשר. מה הפירוש אהבת חינם? ואנחנו נלמד היום סיפור מרתק מאוד מהתנך. ואני אומר מהתנך בגלל שהסיפור שלנו ירוץ מהר גם על חמישה חומשי תורה, נתחיל מחומש בראשית, ונזרום לכיוון התנך, נביאים וכתובים, ונלמד סיפור שלם, שאולי חלק מהסיפור מכירים, אבל את כל מה שקורה מאחורי הקלעים, ומזה נבין גם כן מהי אהבת חינם. אנחנו יוצאים לדרך עם נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. בדורו של נוח, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא כליה על כל העולם, למחוק את כל אותו הדור במבול, מלאה ארץ חמס, כולם גונבים וחומסים ואגואיסטים ועושקים זה את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן לעשות ריסטארט. אני הולך למחוק את כל העולם ולהתחיל אותו מחדש על ידי בן אדם אחד, משפחה אחת, שושלת חדשה שתבוא דרך נוח שהוא מצא חן בעיני השם. והקדוש ברוך הוא אומר לנוח לבנות תיבה, ונוח בונה את התיבה, ונכנסים לשם נוח ואשתו והמשפחה, הילדים, שם חם ויפת, ונשותיהם, מהם יתחיל הגרעין החדש של העולם, הדור הבא, ונכנסים לתוך התיבה, מכניסים את כל בעלי החיים, את כל הצמחים שיש בעולם, שנה שלמה הם נסגרים בתוך התיבה. והמבול מתחיל לרדת על הארץ, ומוחק את כל החיים, מוחק זכר של בני אדם, את כל מה שהאנושות יצרה, בארות מים, בתים, כבישים, שבילים, את הקיוסק בסוף הרחוב, הכל נמחק, לא נשאר שום דבר. כל בעלי החיים מתים, כל הצמחים, כל מה שקיים עלי אדמות. שנה שלמה, נוח נמצא עם משפחתו בתוך התיבה, הם לא יודעים מה קורה בחוץ, אבל התיבה שטה, היא עולה, גברו המים, כל האנשים לבינתיים מתו, ואימא חשם את כל אשר בחרבה ואת כל היקום אשר עשה, הכל נמחק. כעבור שנה, כעבור 11 חודש, התיבה נתקעת על ערי עררת. התיבה נעצרת, היא שטה במים, המים לאט לאט יורדים, והתיבה נעצרת על הערים. מרגישים כל האנשים בפנים, מרגישים את הזעזוע, נתקעים בתוך הער, והתיבה מפסיקה לשוט. אוקיי, עכשיו נוח צריך לדעת מה קורה בחוץ, מה המזג אוויר בחוץ. השירות המטאורולוגי לא עובד, אין לו מידע בעצם, הם סגורים מתוך התיבה. מה קורה בחוץ? איך אפשר לצאת לברר? הכל מלא מים. את מי שולחים? צריך לשלוח ציפור. ונוח מחליט לשלוח את העורב. בפעם הראשונה הוא רוצה לשלוח את העורב. הוא פותח את הכלוב של העורב, ופותח, היה בתיבה, היה כמין חלון כזה, שהיה אפשר לפתוח ללמעלה, והוא אומר לעורב, הנה בבקשה פתח את החלון, צא, תעשה סיור, תעשה סיבוב באזור שאנחנו נמצאים בו לפחות, ותן לי בשורה, אני רוצה לדעת, הקלו המים, מה קורה, האם המים יורדים, האם יש סיכוי שמתישהו נוכל לצאת מכאן. והעורב מסרב לנוח. העורב לא רוצה לצאת, הוא עושה לנוח עם הכתף, הוא לא יודע לדבר אולי, אז הוא סמן לו ככה, לא רוצה. העורב לא רוצה לצאת, נוח מופתע מהחוצפה. שנה שלמה אנחנו נמצאים בפנים, אני דואג לך לאכול, אני דואג לך לכל מה שאתה צריך. נוח פרנס את כל בעלי החיים בתיבה. זאת לא הייתה בקשה בכלל, אני לא ביקשתי לך אם בא לך לצאת. זאת פקודה,
צא בבקשה.
העורב לא רוצה.
לא,
לא, הוא לא רוצה.
הוא לא יוצא.
עכשיו, נוח לא רגיל כזה התנהגות, הוא פשוט תופס את העורב, נוח גדול, העורב קטן, תופס את העורב, וזורק אותו החוצה, שולח אותו, ואומר לו, לך תבדוק. הקל הוא המים. העורב לא סומך על נוח. ויצא יצא ושוב, העורב לא מוכן ללכת לשום מקום, הוא מפחד שנוח מכין לו מערב. למה נוח שולח דווקא אותי? מכל הציפורים שהוא יכול לבחור את כל בעלי החיים. למה דווקא אותי הוא שולח? נוח מתנכל אליי אישית. הוא לא רוצה אותי. העורב חושד בנוח, ולכן הוא רק עושה סיבוב מסביב לטבעה, וחוזר בחזרה לאותה נקודה כעבור דקה. לא באמת הולך לשום מקום. מסתבר שהעורב צודק. כי נוח סוגר אליו את החלון, ולא נותן לו להיכנס. הוא עושה סיבוב, כעבור רגע אחד הוא חוזר בחזרה, ומגלה שאין כניסה. סגרו את התיבה, נעלו אותה, הוא לא יכול לחזור בחזרה. מה, הוא דופק עם המקור, הוא לא יודע לדבר, אז הוא דופק, טוק, 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 תפתחו לי, תפתחו לי. נוח לא פותח לו. תפתחו, הוא לא יכול להישאר בחוץ. בחוץ אין איפה להיות, כן? הכל מלא מים, הכל מוצף מים. הוא דופק, ונוח פותח חריץ קטן, רק כדי לסמן לו, לך, לך, לא רוצים אותך פה, לך, לך, לא עכשיו, לך. וסוגר עליו בחזרת השלון. העורב תקוע מחוץ לתיבה. עכשיו, שימו לב, הוא לא יכול לשרוד בחוץ, אין אוכל, אין איפה להיות, כן? אין, הכל מוצף מים, אין מנוח לכף רגלה. הוא לא יכול להישאר בחוץ. בכל העולם כולו, יש לנו רק שני עורבים. את העורב ואת אשתו בתוך התיבה. אם הוא ימות בחוץ, לא יהיו יותר עורבים, זאת אומרת, זה חסל של העורבים, לא, אין מצב שאני נשאר בחוץ. הוא דופק ונוח לא פותח לו, מה עושים כשאין מצב, כשאין ברירה? כשכל הדרכים חסומות? מה העורב עושה? הוא עושה את הדבר היחיד שהוא יכול לעשות. את הדבר שכולנו עושים בכל פעם שאנחנו צריכים עזרה, פונה לבורא עולם. העורב מתפלל ומבקש מאת הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, ריבונו של עולם, אני רוצה להיכנס לטיבה. נוח שלח אותי, סגר עליי את החלון, לא פותח לי, לא מוכן להכניס אותי. ריבונו של עולם, תדבר עם נוח, שיכניס אותי לטיבה. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא פונה לנוח, ואומר לו, נוח, העורב תקוע בחוץ, למה סגרת עליו את הדלת? תכניס אותו. נוח היה נביא. נוח דיבר עם בורא עולם. ונוח עונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, מי צריך את העורבים על פני האדמה? מה זאת אומרת לא סגרתי עליו? הפוך, אני רוצה שהוא ימות. בוא שהעורב הזה ימות, אשתו העורבת תזדקן לה בתיבה וגם כן תמות, ולא יהיו יותר עורבים בעולם, לא צריך עורבים. נוח מגיע עם טענה לקדוש ברוך הוא, ובורא עולם עונה לו. והקדוש ברוך הוא אומר לנוח, נוח יקירי, תראה, אני מבין מה אתה אומר, אתה לא רוצה את העורבים, כי אתה מסתכל בעיניים של בשר ודם. כמה בן אדם יכול לראות קדימה, את המטר שלו, כמה אתה יכול לדעת? אתה, איך שאתה תופס את העולם, מסתכל על הכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, אנחנו לא צריכים עורבים. טוב, אבל אני בורא עולם. ואני מסתכל בסקירה אחת, במבט אחד אני רואה את כל ההיסטוריה. אצל הקדוש ברוך הוא עבר, הווה ועתיד גלויים לפניו. הוא רואה את הכל בבת אחת. והוא אומר, אני מסתכל 1800 שנה קדימה. ואני מגיע לדור של אליהו הנביא. אני רואה שבדור של אליהו הנביא, ככה הקדוש ברוך הוא מסביר לנוח, אליהו הנביא יברח למערה. הוא מתחבא במערה כי אחאב, המלך הרשע, מלך ישראל, אחאב מלך ישראל, רוצה להרוג את אליהו הנביא. הוא מחפש, הוא שולח שליחים למצוא, לתפוס את אליהו הנביא, רודפים אותו, רוצים להביא אותו לפני המלך, ואליהו בורח ומתחבא במערה. ומי מביא לו אוכל ושתייה? מה הוא אוכל בתוך המערה? או, הפסוק אומר, העורבים היו מכלכלים את אליהו, לחם ובשר בבוקר, לחם ובשר בערב. יש תפריט, קודם כל מה לאכול במערה, אליהו לא יישאר רעב, הקדוש ברוך הוא דואג לו, לחם ובשר, יש מסעדה שנקראת לחם ובשר על שם הפסוק הזה. מי השליח להביא לאליהו הנביא את האוכל? העורב. העורבים הם השליחים בשביל להביא לאליהו הנביא את האוכל. מאיפה הם מביאים את זה אגב? מהארמון של אחאב. העורב נכנס כל יום, פעמיים ביום, בוקר וערב, לתוך הארמון, מתגנב, גונב למלך אחאב לחם ובשר, איזה הכשר יש על האוכל בארמון של המלך אחאב? אחאב היה מלך רשע, הם לא הקפידו על כשרות. אבל מי שהיה אחראי על כל האוכל בבית המלך, היה שר הביטחון, אחראי על בית המלך, קראו לו עובדיה הנביא. עובדיה היה צדיק. ולכן אליהו הנביא יכול לאכול את האוכל של המלך אחאב, הכל מגיע, הוא חותם את כשרות, בדץ של עובדיה הנביא, אין יותר טוב מזה. העורב הוא השליח להביא לאליהו הנביא את האוכל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אומר שלא צריך את העורבים? אני, יש לי תפקיד, יש לי משימה לעורב. העורב הוא זה שצריך להביא את האוכל, אליהו הנביא. אז בבקשה, אנחנו צריכים עורבים בעולם. אז תפתח את החלון ותן לעורב להיכנס. הקדוש ברוך הוא משכנע את נוח, מסביר לנוח, ונוח פותח את החלון. פותח את החלון, העורב נכנס פנימה, כמובן נכנס בתרועת ניצחון, הכניסו אותי, וחוזר בחזרה לכלוב שלו, נוח סוגר עליו, ומאז יש לנו עורבים בעולם, כן? העורבים עדיין פרים ורבים, עדיין להקות של עורבים על פני האדמה. עד כאן הסיפור של המדרש. עד פה המדרש, ואני רוצה לשאול כמה שאלות על הסיפור הזה, הוא סיפור קשה מכל כיוון. איך שאתה לומד את זה, מכל צד שתסתכל על זה, אתה לא מבין מה קורה פה. סליחה. קודם כל, מה יש לנוח נגד העורבים? לא הבנתי. את כל בעלי החיים בעולם אתה מבין? אתה יכול להסביר לי למה יש מדוזות בעולם? למה יש סרטנים על פני האדמה? למה את הכל... נוח אומר, עם כל החיות אני מסתדר. עורב מיותר. רק את העורב לא צריך, את העורב נוציא החוצה. לא הבנתי, מה יש לך נגד העורב? למה החלטת שאת העורב לא? בדיוק אותו. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם אתה חושב שלא צריך את העורבים, למה הכנסת אותו בכלל לטבע? כשבאו כולם, כל בעלי החיים באו, זוגות, שכר ונקבה נכנסו לתוך הטבע, נוח הכניס את כולם, את האריה ואת הלוויה, את הדוב ואת הדובה, נמר ונמרה, לא היית מקבל את העורב. העורב רוצה להיכנס, אומר לו, סליחה, אותך לא צריך. לא צריך, צא החוצה, אל תבוא, תמות במבול. אבל הכנסת את העורב, זאת אומרת, צריך עורבים, אתה מבין שהוא גם חלק מהבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, חלק מהעולם. שנה שלמה, אתה מפרנס את העורב, אתה דואג לו, מאכיל אותו, כשהוא חולה, אתה מרפא אותו, בקיצור, אתה מגדל את העורב שנה שלמה. בסוף, אחרי המבול, אז אתה נזכר להוציא אותו, בעצם לא צריך את העורבים. בוא ננעל את הדלת לחלון ושלא יחזור. אם לא צריך, למה הכנסת אותו? ואולי השאלה הכי קשה בסיפור, זה להבין את בורא עולם. מה הקדוש ברוך הוא עונה לנוח? נוח, אתה צודק, לא צריך את העורבים. באמת, הוא מיותר, מיותר, מסכים איתך. למה בראת את העורבים, לא צריך אותם? לא יודע, לא צריך. אבל יש לי תפקיד שהעורב הוא זה שצריך להביא אוכל לאליהו הנביא. סליחה? אם לא צריך את העורב, אז תסלק אותו. ואנחנו נמצא הרבה חיות אחרות שיסכימו להביא לאליהו הנביא אוכל. מה זאת אומרת? אם לא צריך אותו, למה צריך דווקא את העורב לאליהו הנביא? אתה לא עונה פה על השאלה. אם הזאב היה מביא לאליהו הנביא. הזאבים היו, להקה של זאבים, היו פוקדים את המערה כל יום, כמו סטייל ילד הג'ונגל. עם מנה, ארוזה בפה, בסכין, מביאים לו אוכל. מה היה רע? אתה רוצה איזה ציפור יפה שתביא לאליהו הנביא? שתוכל להיכנס לארמון של אחאב להביא אוכל? אז יש את החסידה. אתם יודעים שלחסידה יש שירות משלוחים? החסידה מפזרת את התינוקות בבתי החולים. כן? איך התינוקות מגיעים לבתי החולים? החסידה עושה סיבוב. אז על הדרך, תיכנס לארמון של אחאב, תביא אוכל, תגיע לאליהו הנביא ותאכיל אותו. אם לא צריך את העורב, אז לא צריך אותו, גם בשביל להביא אוכל לאליהו הנביא. בעל חי אחר יכול לבצע את אותה משימה. אלו השאלות, זה המדרש שאנחנו רוצים להבין. ובשביל זה אנחנו נתקדם קדימה על ציר הזמן. אנחנו מתקדמים מנוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו, אברהם, יצחק ויעקב. יעקב ובניו, השבטים, 12 השבטים, יורדים למצרים. ושם מתחילה הגלות. 210 שנה במצרים, יציאת מצרים, מתן תורה, 40 שנה עם ישראל הולכים במדבר, ובסוף אותן 40 שנה. עם ישראל מגיעים בכניסה לארץ ישראל, עוד רגע זוכים להגיע, סוף סוף לארץ המובטחת, לכבוש אותה, משה רבנו נפטר במדבר. משה רבנו נשאר עם אותו הדור, כל הדור שיצאו ממצרים מתים במדבר, וגם משה רבנו מת איתם, משה רבנו נפטר בגבול של ארץ ישראל, רגע לפני הגיסה לארץ ישראל, משה רבנו חטא בחטא מי מריבה, הוא היכה בסלע במקום לדבר אליו, וצריך להאריך בזה, אבל השורה התחתונה, משה רבנו נפטר, ויהושע בן נון, המנהיג הבא, הוא המחליף של משה רבנו. ומשה רבנו עושה טקס שלם כדי להמליך, למנות את יהושע להיות הנשיא, להיות המנהיג של עם ישראל. הוא אוסף את כל 70 הזקנים, ואת כל הנביאים, ואת כל עם ישראל, וכולם רואים איך משה מניח את שני ידיו, שתי ידיים על ראשו של יהושע, ומעציל מחוכמתו. יש מין מעמד שבו הנבואה וההנהגה עוברת ליהושע בן נון. אבל, מספרים חז"ל, שעם ישראל קצת פקפקו בכוחו של יהושע להנהיג אותם. בסופו של דבר, זה לא משה רבנו. על משה רבנו הם סמכו. משה רבנו הוריד להם את המן, קרא להם את הים, נתן את 10 המכות, הוריד את התורה, דיבר עם השם. משה רבנו היה קודש קודשים, הוא הוביל אותנו עד עכשיו. מי מגיע במקומו? התלמיד, יהושע. בלשון של חז"ל, פני משה כפני חמה, משה רבנו היה כמו שמש, מאיר לעולם כמו שמש, פני יהושע כפני לבנה. יהושע היה רק כמו ירח. זה היה הרבה פחות עוצמתי, הרבה פחות מיוחד, וזקנים שבאותו הדור אמרו, אוי לאותה בושה, אוי לאותה כלימה. תקשיב, היה לנו את משה רבנו, מי מגיע עכשיו? יהושע, זה פחות. והם לא יודעים האם אפשר לסמוך על יהושע שיעזור לכבוש את ארץ ישראל. אנחנו עדיין צריכים את הליווי הצמוד של הקדוש ברוך הוא, את הניסים. בארץ ישראל שלטו אז 31 מלכים. איך יש מקום בארץ הקטנטונת שלנו ל-31 אימפריות? והתשובה היא שכל ממלכה באזור, בכל אגן הים התיכון, כל ממלכה קבעה את עיר הבירה שלה בתוך ארץ ישראל. כולם רצו חלק שם. אז היה 31 מעצמות על. מגיע עם שלם, שאין לו צבא בכלל. הם היו עבדים עד לפני רגע, שהולכים במדבר עם ילדים קטנים, עם זקנים, עם אמאות, צריכים לכבוש ארץ שהיא מלאה בכל הצבאות של כל העולם. מה הסיכוי? על מי נסמוך? על יהושע? אנחנו לא ראינו אותו, אנחנו לא יודעים מה הוא יכול. האם הקדוש ברוך הוא יהיה עם יהושע וימשיך להוביל אותנו באותם ניסים גלויים, כמו שהיה עם משה רבנו? עם ישראל קצת מפקפק. הוא לא מספיק בטוח, לא מספיק סומך. אבל משה רבנו נפטר, וכל עם ישראל בוכים אותו, ואז הם צריכים להיכנס לארץ ישראל עם המצביא החדש, המנהיג החדש שמוביל אותם, יהושע בן נון. הנס הראשון קורה מיד שחוצים את הנהר, את הירדן, כדי להיכנס לארץ ישראל. יהושע בן נון עושה קריאת ים הירדן, נהר הירדן, עוד מעמד. כמו שמשה רבנו קרא את ים סוף, יהושע ככה בשביל הספתח, בשביל לקנות את לב העם, אומר, תקשיב, אנחנו צריכים לחצות את הירדן, אצלנו לא חוצים את הנהר בשחייה. סליחה, או באוניות, לא יודע אחרי זה. אנחנו בקלאס. איך חוצים את נהר הירדן? אז מגיעים הכהנים, שוב יש מעמד, והנהר פשוט נעצר, המים מפסיקים לזרום, אז הנהר זורם. ברגע שהמים מפסיקים לזרום, אז הנהר מתייבש, המים האלה זרמו, אלה נעצרים, ומים חדשים ממשיכים להגיע, אז לאט לאט המים הולכים וגובים. נהיה סכר. סכר, שאף אחד לא עוצר אותו, אבל המים פשוט נעצרים כאן, ולאט לאט הולכים ונהיה... ועם ישראל עוברים בתוך הנהר ביבשה. טוב, זה כבר נס ראשון, זה טוב, זה נחמד. אבל מגיעה המלחמה הראשונה. הקרב הראשון שעם ישראל צריכים לכבוש, העיר הראשונה, היא העיר יריחו. מגיעים לעיר יריחו, ויריחו סגורה ומסוגרת. אי אפשר לכבוש את העיר יריחו בצורה טבעית. היא מוקפת חומות. חומה גבוהה, דלתיים ובריח. החומה של העיר יריחו, כמו שמתארים חכמנו, היא הייתה באותו גובה ובאותו רוחב, היא הייתה קובייה. ברגע על חומה אפשר להפיל, אבל החומות של יריחו אפשר להזיז אותם, הם פשוט, הם גוש. איך כובשים את יריחו? איך אפשר להיכנס? שולחים מרגלים, יש את הסיפור עם רחב וזונה, ובסופו של דבר יהושע מתחתן עם רחב, כן, זה עוד פרט היסטורי, אבל איך כובשים את העיר? כולנו מכירים את הסיפור. מגיעים הכהנים ומקיפים את העיר יריחו, ביום הראשון מקיפים פעם אחת ותוקעים בשופר, ביום השני עוד הקפה ותוקעים בשופר, ביום השביעי ככה כל יום, עד היום השביעי זה היה שבת קודש, מקיפים את העיר יריחו 7 פעמים, 7 הקפות, ותוקעים בשופר 7 פעמים, 7 תקיעות, וקורא הנס, והחומות של העיר יריחו טובעים בתוך האדמה, הם פשוט שוקעים בתוך האדמה, החומות נעלמו, ועם ישראל מקיפים את העיר ופשוט פורצים פנימה ויוצאים לקרב. מתחילה המלחמה הראשונה. יום שלם שהם עוברים בתוך העיר יריחו, נלחמים, כובשים את העיר, הניצחון מגיע, סוף היום, הם הורסים את כל הבתים, הורגים את כל האנשים, מחריבים את העיר עד היסוד, ואז סופרים את החיילים, אלה שיצאו לקרב, ומגלים שכל כוחותינו חזרו בשלום הביתה. כל החיילים היהודים, זאת הייתה מלחמה, והקרבות של פעם, זה לא הקרבות של היום, הם מטוסים וטנקים, זה היה פייס טו פייס, פנים מול פנים. כל הקרבות היו קרבות בחרב. ולמרות זאת, כולם בריאים ושלמים. לא נפל אפילו חייל אחד. זה היה נס גדול. החומות נכנסו באדמה, כבש יותר יריחו. יהושע נותן נאום ניצחון. הוא עומד על חורבות העיר, הוא עומד על איזה תל גבוה, איזה בניין שפרקו אותו, ומוסר את הנאום שלו לכל הצבא. אומר יהושע לעם, עם ישראל, מוריי ורבותיי, זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. תראו איזה נס גדול. הקדוש ברוך הוא הראה לנו שהוא לא עזב אותנו. הנה, משה רבנו נפטר, אבל עדיין בורא עולם איתנו ויעזור לנו לכבוש את כל ארץ ישראל. איזה נס גדול, כמה חסדים, צריך לברך הגומל, צריך להודות, נשמת כל חי, תודה לבורא עולם. ויהושע ממשיך ואומר, אני רוצה שאת הרגעים האלה, את הנס הזה הראשון, שקרה לנו עכשיו בעיר יריחו, שנזכור אותו לדורי דורות. זה שהקדוש ברוך הוא מלווה את עם ישראל בכל ההיסטוריה ולא עוזב אותם לרגע. זה לא בזכות משה ולא בזכות יהושע ולא, זה לא משנה מי המנהיג. בורא עולם אוהב את עם ישראל ומלווה אותם תמיד. אומר יהושע, אני רוצה שאת הניסים שקרו לנו היום, את נס המלחמה הזאת, אנחנו נזכור לנצח. לא 20 שנה. לא תספרו אותו לילדים שלכם. אלא שיעבור מדור לדור. איך נוכל לעשות את זה? אומר יהושע, בואו נקבל כולנו, כל עם ישראל ביחד, החלטה. אנחנו מקבלים עכשיו החלטה, שאת העיר יריחו אסור לבנות. אנחנו נכבוש את כל ארץ ישראל, אנחנו נקים אותה מחדש, ניישב אותה, נבנה אותה, אבל החורבות, ההריסות של העיר יריחו, יישארו ככה שממת עולם, לדורי דורות, שכל פעם שיבוא מישהו, בואו 1,000 שנה. יבוא מישהו וישאל, תגידו, בניתם את כל ארץ ישראל, למה באמצע הארץ פתאום יש את יריחו, חרבה, רוסה, מלא שריות קדום מלפני, לא יודע, 1,000 שנה. למה לא בונים את זה? נגיד לו, זה זכר לנס, זכר לחומות שטבעו, זכר למלחמה, זכר לזה שבורא עולם ליווה את עם ישראל ועזר להם לכבוש את כל הארץ. אומר יהושע, כולנו ביחד מקבלים לא לבנות את העיר יריחו. את ההריסות של הבתים אנחנו משאירים ככה, גל אבנים. ויהושע מוריד כללה. אומר יהושע, הוא מקלל ואומר, כל מי שיבנה את העיר יריחו, ימותו לו, יקבור את כל בניו בחייו. אומר, בבחורו ייסדנה, ובצעירו יציב דלתותיה. מי שיבוא לבנות, להקים מחדש את העיר יריחו, יאבד את כל הילדים שלו, את הבן הבכור שלו הוא יאבד כשהוא ישים את היסודות של העיר, כשהוא רק יתחיל, ובצעירו, את כל הילדים, עד הבן הקטן, עד הבן הצעיר, כשהוא ישים את הדלתות של העיר, כשהוא יסיים את הפינישים, כשהוא יסיים לבנות את העיר. ואמר כל העם אמן. כולם מקבלים עליהם בעלה ובשבועה, בכללה חמורה ונוראה, לא נוגעים, לא בונים את העיר. אסור לגוע בה, היא תישאר הרוסה וחרבה, וזה יהיה עדות וזכר לנס השם בעולם. בסדר גמור, כולם קיבלו על עצמם, והחיים ממשיכים, וכובשים את כל ארץ ישראל, זה לוקח 14 שנה, עד שכובשים את כל ארץ ישראל, דורות באים, דורות הולכים, יהושע נפטר, עוד דור מתקדם, אלי הנביא, שמואל הנביא, אנחנו מדלגים קדימה, בניין בית המקדש, דוד המלך, שלמה המלך, ואופ, אני קופץ לדור של אחאב הרשע. מגיע דור, זה בערך 450 שנה אחרי יהושע. מגיע דור, אחאב היה מלך רשע, עובד אלילים, הם לא עובדים את בית המקדש, לא מקרימים קורבנות לקדוש ברוך הוא, אלא להפך לעבודה זרה, לא מקיימים שום מצווה ממצוות התורה. ממש נלחמים בכל דבר שבקדושה, חמץ בפסח, לא צמים ביום כיפור, נורא. יש בארץ ישראל חבר טוב של המלך אחאב, שנקרא חיאל. חיאל היה קבלן בנייה, קבלן גדול שהיה גר בבית אל, חיאל בית האלי, והוא עושה המון פרויקטים ברחבי המדינה, איש עשיר, מכובד. והוא לוקח על עצמו ואומר, תגידו רגע, מה זה הקוץ בעין הזאת? באמצע הממלכה המפוארת, ממלכת ישראל, באמצע זה יש את העיר יריחו, עם הריסות ככה, טילים של הריחו, חבל. אני הולך לבנות את העיר יריחו. חיאל אומר, אני הולך להקים מחדש, זה יהיה פרויקט הדגל שלי. מכל מה שעשיתי עד היום, זאת תהיה העיר, זה יהיה עיר תיירות ונופש. אנחנו נבנה שם בתי מלון, קזינו, לס וגאס של המזרח התיכון. זאת תהיה פנינה, ממש העיר הכי תיירותית בארץ ישראל. הוא קונה את הזכויות בנייה, המלך אחריו מבטיח לו לעשות עיר בלי מיסים, בלי מעם, לא יודע, יש שם. והוא הולך להקים את עיר יריחו, דבר ראשון מפנים את כל ההריסות, והוא מתכנן להתחיל לבנות מחדש. חברים של חיאל באים אליו ואומרים לו, חיאל, תראה, אנחנו יודעים שאתה לא בן אדם דתי, אתה לא מאמין, לא שומר מצוות, אבל אתה יודע למה עד היום לא בנו את העיר? יש כללה. יש כללה של יהושע בן נון. יהושע אמר שמי שיקים את העיר יריחו, יאבד את כל בניו. ולחיאל 10 בנים. כולם איתו ביחד, בעסקי הבנייה, כולם גבוהים, כולם חכמים, מוצלחים, מוכשרים, נעים. חיאל, אל תעשה את זה, יש כללה נורא, אתה תקבור את בניך. חיאל צוחק להם בפנים. הצחקתם אותי. מה הקשקושים האלה? כללות, מה כללות, מה, 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 מה? אתם עדיין מאמינים בשטויות האלה שזה רב לפני 100 שנה עם זקן לבן, כילל שמי זה, מה זה השטות הזאת? תעזבו, אנחנו מתקדמים. אנחנו מאמינים במדע. והמדע גילה שכללות לא יכולות לעשות שום דבר. זה מדעי, זה מחקרים. הכללות זה סתם, נו תעזבו אתכם, זה אמונה תפלה. מה השטות הזאת? אני הולך לבנות את העיר יריחו. בשביל לצאת את החובה, הוא מחליף את השם. במקום לקרוא לה יריחו, עם וב בסוף, הוא קורא לה יריחה. זה אשתו של יריחו. יריחה? יריחו עם היי. אומר, טוב, ככה זה גם לא נבלבל את הכללה. משהו זה ילך. הוא מכין מעמד רב רושם, הוא מזמין את כל הטרקטורים, בטון, מלט, מסעיות, ציוד, כל מה שצריך, מנופים, ויש טקס, מעמד הנחת אבן הפינה של העיר יריחה. לטקס מוזמנים כל עמי ועמי במדינת ישראל, המלך אחאב כמובן, חברו הטוב של חיאל, חיאל היה גם השושבין של אחאב, אז בוודאי הוא מזמין אותו, כל המערכת הביטחונית, צמרת הצבא, השרים, הכלכלי, כולם מגיעים, זמרים, אמנים, הוא מכין שם בר, מוזיקה, אוהלים, עם מלא מלא, ממש מטורף. ומגיע הרגע הנכון, הערב הגדול בקריירה של חיאל, וכולם מגיעים שם ומסתובבים, מלצרים, מגישים, מוזגים שתייה. יש את הרגע שבו גוזרים את הסרט האדום, והמלך אחאב וחיאל ביחד גוזרים את הסרט האדום, ומניחים את אבן הפינה, את יסודות העיר יריחו. בשנייה שבו הם מניחים את אבן הפינה, זיקוקים, המוזיקה מתחילה, וערב שמח הולך להיות פה. עד אור הבוקר, שתייה, ריקודים, אקשן, שמחה גדולה. בשתיים בלילה בערך, מישהו ניגש לחיאל, ולוחש לו באוזן, חיאל, הבן הגדול שלך, אבירם, לא מרגיש טוב. חולך, עיוור, לא יודע מה קורה איתו. אבירם, מה נשמע, מה קורה? הבן של חיאל, אני לא מרגיש טוב, לא יודע מה קורה לי, הוא נח קצת באיזה אוהל, מתאושש, נותן לו אקמול, נזיל צופות, אבירם מאבד ההכרה, אמבולנס מגיע ולוקח את אבירם לבית החולים, חיאל מסמן למוזיקה, ממשיכים כרגיל, אנחנו מבחינתנו, הערב ימשיך, אבירם מתאושש, יחזור אלינו. כל אותו לילה, שמחה, ריקודים, אקשן, צהלה, עד אור הבוקר. באור הבוקר, עוברת הבשורה בעם ישראל שאבירם נפטר. חיאל קובר את הבן שלו. בדיוק כמו שהכללה הבטיחה, חיאל יושב שבעה בפעם הראשונה. באים ואומרים לחיאל, חיאל, תקשיב, רד מזה. רד מזה, אל תמשיך. תיזהר, אתה תקבור את הילדים שלך, יש לו 10 בנים. חיאל, תעצור את היריחות, תבטל. חיאל כבר לא מסוגל, כבר בתוך האירוע, אין, כבר הבטחתי, כבר פרסמתי בעיתונים. נו, תעזבו אתכם. אבירם מת בגלל הכללה, הוא אומר, אני דיברתי עם הרופאים שלו, והרופאים אומרים שהם לא יודעים ממה הוא נפטר. הם בדקו כל מה שיכולים לדעוק, הם לא יודעים מה קרה. אז אם הרופאים לא יודעים, אתם יודעים, מה השטות הזאת? הוא לא מת בגלל הכללה, לא יודעים ממה הוא מת. חיאל ממשיך בכל הכוח. ממשיך וקובר את הבן השני שלו. ויושב שבעה בפעם השנייה. ואת הבן השלישי, את הבן הרביעי, את הבן החמישי, לאט לאט הבניינים מתחילים להתמלא, בתי מלון, רחובות, כבישים, קניון, קזינו, הכל הכל לאט לאט קו הרקיע מתחיל להתמלא, וחיאל קובר את הבן השביעי שלו, ואת הבן השמיני, ואת הבן התשיעי, והוא לא עוצר אפילו לשנייה אחת, ממשיך בכל הכוח, וביום שבו חוגגים את הפתיחת השערים, ביום שבו התייר הראשון מגיע עם המזוודות לבית מלון, מסובבים את הסיבוב הראשון ברולטה, ביום שבו העיר יריחו הושלמה, גמרו את כל הבנייה, הבן הצעיר של חיאל, סגיב,
מת.
חיאל קובר את כל עשרת בנם, משלם מחיר נורא על העקשנות שלו ועל הטיפשות שלו, יושב שבעה בפעם העשירית. איבד את כל מה שהיה לו. ודבר השם היה אל אליהו, הקדוש ברוך הוא פנה לאליהו הנביא ואומר לו, אליהו, חיאל יושב שבעה, איבד את כל הילדים, איבד את כל מה שהיה לו, לך תנחם את חיאל. ברור לא אומר לאליהו הנביא, לך תנחם אותו, חיאל אדם גדול, נכון, הוא לא בסדר, הוא לא בן אדם צדיק, אבל הוא עדיין אדם חשוב, הוא משמעותי בעם ישראל, לך תנחם אותו. אליהו הנביא מפחד ללחם. אליהו הנביא אומר, תראה ריבונו של עולם, אתה מכיר אותי, אני מתעצבן. אליהו הנביא לא היה, לא יודע איך מדמיינים את אליהו הנביא, איזה סבא לחמוד, סנטה קלאוס ומחלק טופים. אליהו הנביא היה תקיף מאוד. אליהו הנביא ניסה להחזיר את עם ישראל בתשובה. יש לאחר מכן, קורה המעמד הזה בהר הכרמל, שאש יורדת מן השמיים ואוכלת את הקורבן של אליהו הנביא, זה סיפור שלם, ושם סוף הסיפור של אליהו הנביא הורג את כל נביאי הבעל. כל עובדי עבודה זרה, הנביאים השקרנים שהכשילו את עם ישראל בעבודה זרה, הורגים אותם. אליהו הנביא לא היה חביב. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע ריבונו של עולם, אני אהיה שם בשבעה של חיאל, אני יודע, הם כופרים, לא מאמינים. והם התחילו לדבר נגד בורא עולם, אני יודע שאני לא אוכל לשתוק על זה. ואני לא יודע אם יצא לי דברים מהפה, ריבונו של עולם, אני צריך, אני מפחד להגיע לכזה דבר. והקדוש ברוך הוא אומר לו, בכל אופן, לך ותנחם את חיאל. ולאלוהים אומר, ריבונו של עולם, ואם אני אגיד משהו, אני אגזור גזרה. אתה מבטיח לי, הקדוש ברוך הוא, שאתה תמלא את מה שאני אגיד, שלא יהיה חילול השם? הקדוש ברוך הוא אומר לו, כן, לך תנחם. אליהו הנביא מגיע לשבעה של חיאל. זאת שבעה עצובה מאוד. וכשהוא מגיע, נמצא שם עוד אורח חשוב שבא לנחם את חיאל, המלך אחאב. טוב, זה מתכון לפיצוץ, זה כולם מבינים, כן, אחאב הרשע, וכנגד זה המתנגד הגדול שלו אליהו הנביא, באמצע השבעה, אבל נורא. חיאל יושב על הכיסא הקטן, עם בגד חולצה קרועה. המלך אחאב יושב על כיסא אחד, אליהו הנביא יושב על הכיסא השני. ואחאב מתחיל לנחם את חיאל. הוא אומר לו, חיאל היקר, כל עם ישראל משתתף בצער שלך. אנחנו לא מבינים איך זה קרה. איזה אסון. מי יכול להסביר כזה דבר? יד המקרה, איזה מקרה אכזר, הגורל האכזר וחסר הרחמים, פגע בך בצורה כל כך טרגדית. נורא, נורא. אליהו שומע את זה ומתפוצץ. אומר אליהו לאחאב, סליחה, סליחה, לא, עד מתי תהיו עברים? מה השטות הזאת, יד הגורל? מקרה אכזר, לא מבינים למה זה קרה? הרי הזהרנו מראש. הרי אמרנו לו מראש. חיאל, תעצור. חיאל, די. אל תבנה את יריחו. יש כללה, אמרו שתאבד את כל הילדים שלך. הזהרנו וזה התקיים. אתה לא רואה את יד השם? אתה לא רואה שזאת הכללה של יהושע שפגעה בצורה כל כך נוראה ועצובה? אבל זאת הסיבה? מה, אתה כל כך עיוור? ואחאב, אחאב צוחק לאליהו הנביא בפנים. אליהו, כזה דוס פנאט, אתם עם השטויות שלכם, כללות? מה זה הדבר הזה? אני יכול להוכיח שזאת לא הכללה שפגעה בחיאל, אלא המקרה שאף אחד לא יכול להזמיר אותו. גורל אכזר. יכול להוכיח, זה כבר נשמע מעניין. מה, אתה יכול להוכיח לי שאין אלוקים? אנחנו עוסקים כל היום להוכיח שיש אלוקים, אף אחד לא יצליח להוכיח שאין. שיש בורא עולם, אנחנו יכולים להוכיח בצורה מאוד מאוד טובה, כן? פתאום אחאב מגיע ואומר, אני אוכיח לך שזה לא נכון, שהתורה לא אמת, שהכללה לא... מה זאת אומרת, יכול להוכיח? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, תגיד לי רגע, אליהו הנביא, מי יותר גדול ממי? משה רבנו או יהושע בן נון? מי גדול? אם אתם זוכרים את תחילת השיחה שלנו, משה הרב, יהושע התלמיד. משה כמו שמש, יהושע כמו ירח. מי יותר גדול? משה רבנו. אומר לו אחאב, תראה, גם משה רבנו קילל. אתה מכיר את הכללה של משה? אומרים תקציר של הכללה פעמיים ביום בקריאת שמע. והיה, אם שמועתי שמוע לצוות השם אלוקיכם, אם עם ישראל יקיימו מצוות, ונתתם את ארצכם ביתו, ונתת ארץ יבולה, יהיה שפע, יהיה ברכה, יהיה טוב. אבל ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, חס וחלילה, כשעם ישראל יפסיק לקיים מצוות, ויעבדו אלוהים אחרים, ואז, ולא יהיה מטר, ובתורה, בפסוקי התורה כתובים כללות נוראיות, איך עם ישראל יהיה לזהבה, ישמידו אותנו, האויבים יחלו בנו, לא יהיה גשם, והילדים ימותו, ויהיו מחלות, ותהיה שואה, וירצחו אותנו, ויפזרו אותנו בכל האומות, ממש כללות נוראיות, שזו ההיסטוריה, כמו שאנחנו מכירים אותה, ההיסטוריה של עם ישראל, היא בדיוק הנבואות האלה של משה רבנו. אבל משה רבנו מזהיר את עם ישראל ואומר, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, כי יבואו אסונות קשים ונוראים. ארץ ישראל תחרב. עם ישראל לא יכול לשרוד בלי לקיים את המצוות. אומר לך, שים לב, משה רבנו קילל, האם הקללה שלו התקיימה או לא? לא. הוא אומר, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, ממות משה ועד הדור שלי, אומר אחאב, עד אלינו, לא היה דור שעבד עבודה זרה כמוני. אנחנו הכי הכי, יפתה לבבכם, אנחנו פתן ליבנו. אנחנו הכי הרבה עובדים אלילים אחרים. מה זאת אומרת? אנחנו מייצרים עבודה זרה לכל העולם. אנחנו אימפריה של עבודה זרה. לא מאמינים בשום דבר, לא מקיימים שום מצווה, עזבנו את הקדוש ברוך הוא, לא מכירים כלום. ותראה כמה ארץ ישראל יפה, הוא פורחת. תראה את הצבא הישראלי. אף אויב לא מעיז להתחיל איתנו. אנחנו הצבא הכי חזק, לא במזרח התיכון, בעולם כולו. השקל הישראלי חזק מאי פעם. הכלכלה יציבה. אנחנו מייצאים לכל העולם עגבניות שרי, התפוז הישראלי, הייטק, אנחנו מעצמה, טכנולוגית, כלכלית, בריאות, תראה, בלי עין הרע, בתי החולים ריקים. מי מגיע אצלנו לטפל בבתי החולים? רק, לא יודע, שכנים פלסטינאים, הפלישתים אז היו. אנחנו ברוך השם, בריאות, שפע, הצלחה, הכל הכל מצליח. אז הכללה של משה רבנו לא התקיימה. אומר אחאב, הנה, אם משה קילל וזה לא התקיים, משה הגדול, משה הרב. אז ברור שגם הכללה של יהושע התלמיד לא מתקיימת. אז ממה מתו הילדים של חיאל, אם זאת לא הכללה? יד הגורל. הנה, הוכחתי לך. הוכחתי לך שזה לא קשור לכללה. וואי. להגיד כזה דבר לאליהו הנביא זו טעות. אליהו הנביא לא יכול לשתוק. כי פה הם מעמידים בסימן שאלה את כל התורה של משה רבנו. הדברי כפירה האלה נוראיים. אומר אליהו הנביא לאחאב, תקשיב טוב, אדוני המלך. הסיבה שכל הנבואות הקשות של משה רבנו לא מתקיימות, היא בגלל שיש שלום בעם ישראל. יש אהבה ואחווה ושלום ורעות בין עם ישראל. זה קשור לעוד סיפור, הסיפור על עובדיה הנביא. עם ישראל לא מספרים לשון הרע, לא מדברים רע אחד על השני, ועוזרים אחד לשני. והקדוש ברוך הוא אומר, תראו, נכון, עם ישראל זרק את בורא עולם. ולא מקיים מצוות, ולא שומר שבת, ולא מקיים שבת. אבל לפחות בתוך עם ישראל, מה שקרה, בתוך המשפחה יש שלום. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לעמוד בצד, אם אתם ביניכם, עדיין יש אהבת חינם, עדיין יש עזרה הדדית, תמיכה, פרגון, אז אני סובל. לכן אני עדיין לא מביא לכם את כל האסונות שהיו אומרים לקרוא כשיעזבו את המצוות. אומר לי הנביא, כל זה היה נכון עד עכשיו. בגלל שאתם הופכים את זה למדד, לבחינה, להגיד, הנה התורה לא אמת, חס וחלילה. בגלל שהכללות לא מתקיימות, מרגע זה ואילך, הכללות יתחילו להתקיים. ואני אומר לך, מהשנייה הזאת, מהרגע שאני יוצא פה מהבית, לא ירד יותר גשם בארץ ישראל. לא יהיה טל ומטר, כי אם לפי דברי, אומר אליהו, כשאני אחליט ירד גשם, ואני לא אחליט. כי אתם הופכים את זה לזלזול בתורה, אתם אומרים, אנחנו לא מקיימים מצוות ולא קורה שום דבר, יקרה וגם יקרה. אליהו הנביא מקלל, אליהו הנביא מודיע להם, יותר לא הולך לרד גשם בארץ ישראל, כל הכללות יבואו עליכם עד האחרונה שבהם. וקם, יוצא מהבית, תורק את הדלת אחריו, והולך. ומאותו רגע, מתחילה בצורת בארץ ישראל. אין גשם. אין גשם? זה אומר שאין מים. כולנו יודעים, ארץ ישראל, אנחנו חיים על זה. ואז לא היה התפלת מים, ולא היה להביא מטורקיה. זאת אומרת, שלא יורד גשם, לא, אין מה לשתות. מהר מאוד כל מקורות המים נגמרים, הכינרת הולכת ומתייבשת, היא מגיעה לקו האדום, וממשיכה להתייבש לקו השחור, והקו השחור התחתון, ומגיע הרגע שבו הכינרת נגמרה, אין לשאוב מים יותר, אפשר לחצות את הכינרת בהליכה. נגמר, התייבש. לא יורד. 3 שנים לא יורד גשם בארץ ישראל. אנשים צמאים למים. מה שקורה שכל המדינה מתפרקת, אחאב רואה את האימפריה שלו מתמוטטת, כל מה שהוא בנה כל החיים. הצבא מתפזר, הכלכלה קורסת, אנשים לא זורעים. כי ממילא לא גודל כלום, לא צומח, אין גשם. והאוכל נגמר מהמדפים, המחירים מתחילים לעלות, הבעלי חיים מתים הראשונים, אין עוף, אין בשר, אין, בגלל שאין מה לתת להם לאכול לשתות, יש תיאור מזעזע איך ילדים היו מסתובבים עם כוסות מים, שאולי ירד איזה טיפת מים ויוכלו לשתות מרוב שהיו צמאים, ואנשים ממש מתים ברחובות. ארץ ישראל שוקעת, מדינת ישראל הולכת לטמיון. ואחאב המלך אומר, תקשיבו, אליהו הנביא יהרוג את כולנו. הוא לא מוריד גשם. תביאו לפני את אליהו הנביא, תתפסו אותו. תביאו אותו. נכריח אותו להוריד גשם. נוציא ממנו את זה. מתחילים לחפש את אליהו הנביא, וזה הרגע שאליהו הנביא בורח למערה. הוא הולך להתחבא במערה, כי אחאב רוצה לתפוס אותו. ואליהו הנביא לא מוכן להוריד גשם לעם ישראל, מתחבא במערה. ומי מביא לאליהו הנביא אוכל? הנה מגיעים העורבים שמגיעים כל יום לאליהו, לבית של אחאב, כדי לקחת משם, המקום היחיד בארץ ישראל, שעדיין יש מה לאכול. כן? למה מגיעים לקחת מהבית של אחאב? כי רק שם יש לחם ובשר. העורבים מגיעים כל פעם לארמון של המלך, לוקחים אוכל ומביא לאליהו הנביא. הנה הגענו לנקודה. ועכשיו אנחנו יכולים להתחיל להבין למה העורב הוא זה שצריך להביא את האוכל לאליהו הנביא. למה דווקא העורב? מה יש בו בעורב הזה? מה מייחד את העורב? מלמדים אותנו חכמנו שבכל בעל חי שברא העולם, לכל חיה, לכל יצור, יש תכונת אופי אחת. תכונה עיקרית שהיא מאפיינת את הבעל חי. כשהקדוש ברוך הוא יצר את כל הבריאה, לכל אחד יש כוח, יש תכונה מיוחדת שלו, והאדם, כשהאדם הראשון נברא, הוא בעצם בלול מכל הכוחות. לבן אדם יש את הכל. לחיות, לכל אחד יש דבר אחד. וכך אנחנו יודעים שחתול, אומר חזל, חתול מלשון חיתול, חתול הוא צנוע. חתול הוא מחתל, הוא מסתיר את עצמו. נמלה, כולם יודעים, נמלה זריזה, חרוצה. כלב, כולו לב, כלב הוא נאמן לבעלים שלו. אריה, הוא גיבור, צביקה, לכל חיה יש את התכונת אופי שלה. מה מייחד את העורב? מה התכונת אופי הבסיסית של עורב? עורב מה הוא? אומרים חכמנו, עורב אכזרי. תכונת העורב היא אכזריות. העורב אכזרי אפילו על בניו, אפילו על ילדיו עורב מתאכזר. שנאמר, יש פסוק, נותן לי בהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו. הילדים של העורב קוראים לקדוש ברוך הוא לאוכל. למה? כי העורב לא מפרנס אותם. העורב, כך מלמדים אותנו חכמנו, יוצא קצת, הגוזלים של העורב כשהם בוקעים מהביצים, הם קצת יותר בהירים. לוקח זמן אנשים מקבלים את הגוון המדויק של השחור. בגלל שהם קצת יותר בהירים, העורב לא מזהה אותם, הוא חושב שהם לא יודעים שלא. מסתכל על אשתו, על העורבת, ואומר לה, תגיד רגע, אלה, מה הסיפור שלהם? הם לא שלי, נכון? אנחנו לא נותנים להם לאכול. והעורב מתאכזר על בניו, והם בוכים לקדוש ברוך הוא שייתן להם לאכול. ויש תהליך מאוד מעניין שקורה עם הגוזלים של העורב, איך בסופו של דבר הם מקבלים מזון בתוך הצועה שלהם, הקדוש ברוך הוא מזמין כל מיני תולעים ויתושים, דברים כאלה, והם מצליחים, הם עיוורים, הם לא רואים, אבל הם מצליחים ללקט ולאכול אותם, עד שהם מצליחים לקחת אוכל בעצמם. העורב הוא אכזרי. והראשון שגילה את התכונה הזאת של האכזריות היה נוח בתיבה. הוא לא ידע את זה. אבל כשהוא הכניס את העורב לתוך התיבה וחי איתו שנה שלמה, הוא רואה דבר מאוד מעניין. בזמן שהיו בתוך התיבה, נוח ואשתו לא קרבו זה אל זו. פרשו איש מאשתו. למה? הם אמרו, כל העולם כולו בצער, אז אנחנו נשתתף איתם בצער, זה לא לעניין שאנחנו בתוך התיבה נחגוג ונעשה מה שאנחנו רוצים, כשכולם מתים בחוץ. כשהמבול, מגיפה נוראה, כן? אסון טבע היום שהורג את כל האנושות. אז נוח לא קרב לאשתו, וכך עשו כל בעלי החיים, למדו מנוח, ולא היו ביחד. האריה לא התקרב ללוויה, הנמר לא התקרב לנמרה, אף בעל חי לא קרב אל בת זוגו, חוץ מהעורב. העורב אכזרי, מה אכפת לי, מה קורה עם כולם? אני טוב לי, אני נהנה, אני באתי לקייף. זה באתי, בסדר לי. העורב הוא היחיד שחגג בתוך הטבעה בזמן שכולם היו שותפים בצער. למה? לא מעניין אף אחד. נוח שנה שלמה רואה את העורב האכזרי. לא מעניין אותו אגואיסט, לא מעניין אותו שום דבר, שיסבלו, שימותו, מה אכפת לי? ונוח אומר, שימו לב, מה היה הדור של אנשי המבול? למה הקדוש ברוך הוא הרג את כל אותו הדור? מה היה התכונה שלהם? כתוב בתורה, כי מלאה הארץ חמאס, אגואיסטיות, חמאס, גונבים, גוזלים, כל אחד דואג רק על עצמו, לא רואה אף אחד בעיניים. התיקון של זה, היה שנה שלמה בתוך התיבה, שנוח בונה עולם חדש של נתינה, של חסד, של לחשוב על הזולת. נוח שנה שלמה לא הלך לישון במיטה, כי הוא היה צריך לדאוג ולהאכיל ולפרנס את כל בעלי החיים. יש סיפור שלם שנוח איחר בחמש דקות לתת לאריה אוכל, אריה היה רעב, נוח מאכיל את כולם, יש חיה שרוצה בבוקר, יש חיה בצהריים, באמצע הלילה, כל אחד מה שהוא אוהב לאכול, מה שהוא רוצה, הוא איחר לתת לאריה את המזון שלו, אריה כעס, נתן לנוח מכה, עד שהוא הפך את נוח להיות צולע, נוח יצא מהטבעה נכה. כתוב, וישאר אח נוח, אומר חזל, מה זה אח נוח? אח זה רק. אבל למה הביטוי, המילה אח נוח? אח, מלשון אח, כואב לו, נוח יצא גונח מהטבע. הוא היה צריך לדאוג ולפרנס לכולם, לכל אחד בזמן, מה שהוא רוצה לאכול. הוא לא ידע מה הזיקית אוהבת לאכול. ניסה לתת לה בשר, לא רצה לאכול, אוכל, פירות, ירקות, עסק, כלום לא רצה לאכול. בסוף, אחד הילדים של נוח היה באמצע לאכול פרי, ובפרי הייתה תולעת. בדיוק בדק את הפרי מתולעים, הזיקית ראתה את התולעת, שלחה את הלשון שלה, תפסה תולעת ואכלה. אמר נוח, מסכנה שלי, עד עכשיו לא ידעתי מה את אוכלת. מתחיל לתת לך תולעים. נוח אומר, אנחנו הולכים לבנות עולם חדש מתוקן. עולם של לדאוג לשני. של לתת את עצמך, להעמיד את עצמך בשירות האנשים האחרים. כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. אני הולך לבנות עולם של חסד. בעולם שלי, אומר נוח, בעולם של חסד, אין מקום לעורב האכזרי. עורב שלא חושב על אחרים. שלא מעניין טוב מה קורה עם בני אדם אחרים, אנשים סובלים, מה אכפת לי בכלל, אני טוב לי? עורב שאפילו על הילדים שלו מתאכזר, ולא נותן להם אוכל, לא מפרנס אותם. אומר נוח, את העורב לא צריך. עכשיו שהייתי בטבע, ראיתי איך הוא מתנהג, אני אגרש אותו, אני אסגור עליו את החלון של הטבע, ומחידתי שיתקע בחוץ, ושלא יהיו יותר עורבים על פני האדמה. בעולם שלי לא צריך עורב. והקדוש ברוך הוא אומר לנוח, נוח, כל כך אתה צודק. אבל דווקא העורב האכזרי הוא זה שאני צריך אותו. אני לא יכול אף בעל חי אחר, כי אני רוצה ללמד את אליהו הנביא, נקודה מאוד מאוד חשובה. אליהו הנביא גם אכזרי על בניו, על בניו של הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל. אליהו הנביא לא נותן להם לשתות, לא נותן מים. עצר את הגשם. חזל אומרים, מפתח של גשמים. הקדוש ברוך הוא נתן לאליהו הנביא, אמר לו בידיים שלך, ואליהו הנביא עושה בצורת, הוא נועל, לא נותן לשמיים, לא אין גשם, ועם ישראל סובל. אליהו אכזרי על עם ישראל. עכשיו, הוא צודק? ודאי שהוא צודק, יש את הכללות בתורה. אליהו הנביא צודק. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, יבוא העורב האכזרי. זה שלא חושב על אף אחד. זה שמתעלם אפילו מהילדים שלו. והוא יעשה מעשה חסד לפנים משורת הדין, מעבר לאופי שלו, הוא לא מסוגל לתת כלום, לא יכול לעשות שום דבר למען אחרים. והוא יתגבר ויעביר על מידותיו, ויביא לך אליהו נביא אוכל. דווקא העורב האכזרי, הוא זה שמצליח לעשות חסד, ולבצע את המשימה, ולהביא אוכל אליהו נביא. אליהו נביא, אתה לא יכול להעביר על מידותיך, להעביר על שורת הדין, אתה צודק, לא מגיע להם. אבל הם מסכנים, הם סובלים, הם בצער, תרחם עליהם. תעשה אקסטרה. תוריד להם גשם. הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא עוד משהו. תסתכל, העורב הזה כל כך רע, כל כך אכזרי. נוח צדק, לא צריך עורבים בעולם. אנחנו לא רוצים בעל חי שהוא כולו רע, שהוא כולו מלא ברוע, בגויסט. למה השארתי את העורבים? 1800 שנה, אומר הקדוש ברוך הוא, מנוח ועד היום, אני דואג לכל העורבים בעולם. להקות להקות של עורבים, העורבים יצאו מהטבע וגידלו ילדים ונהיו עוד עורבים ועוד עורבים והעולם מלא בעורבים. והקדוש ברוך הוא מפרנס את כל העורבים ודואג להם, זן את כל הגוזלים של העורבים, לבני עורב השקעו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה? העורב רע, לא צריך אותו. למה אני דואג לכל הציפורים האלה, לכל העורבים? בגלל פעם אחת ויחידה בהיסטוריה שהם יעשו מעשה טוב. יש עורב אחד שיביא אוכל אליהו הנביא ובשבילו אנחנו מטפחים ומגדלים את כל העורבים עלי אדמות. אני מסוגל להתעלם, אומר הקדוש ברוך הוא, מכל המעשים הרעים של כל העורבים לדורותיהם, ולהתמקד בפעם אחת, מעשה טוב אחד. פעם אחת בהיסטוריה שהעורב יצליח לעשות חסד, אני לא מסתכל על כלום, אני מתמקד רק בטוב, אני רואה רק את הנקודה הטובה, ובשביל זה אני מתחזק את כל העורבים. בשביל זה אני מאכיל אותם, אני דואג להם. אומר ברור להם, אליהו היקר, עם ישראל רע. עם ישראל חוטא, עושה עבירות, אתה צודק. אתה לא יכול למצוא נקודות טובות, אתה לא יכול למצוא מעשים טובים, פינות של אור, משהו שאפשר להתמקד בו, להתמקד רק בטוב ולהתעלם מכל הרע מסביב, ולדון לקו זכות וללמד זכות על עם ישראל, ולהגיד כן, למרות הכל, מגיע להם. העורב הוא זה שנותן את המסר לאליהו הנביא ואומר לו, אליהו, עם ישראל בצער, צא בבקשה ותוריד להם גשם. אומר הקדוש ברוך הוא, רק העורב יכול לתת לאליהו הנביא את המסר הזה. אני צריך דווקא את העורב. וכשאליהו הנביא מקבל את המסר, הוא יוצא בחזרה מהמערה, כשהוא מצליח להבין את זה, והוא דן את עם ישראל לקו זכות, ואז הוא נגלה לאחאב, ואומר לו, הנה אנחנו הולכים להביא מחדש גשם, אבל עושים את המעמד בהר הכרמל, שנדבר עליו בעזרת השם בהזדמנות אחרת, איך שיורדת אש מהשמיים, וכל עם ישראל חוזר מתשובה, ומיד לאחר מכן יורד גשם. כשאנחנו רואים עורבים ברחוב, כשאנחנו רואים אותם מקפצים וצועקים, קרא, קרא, שנזכר בדבר הזה, שנזכר איך הקדוש ברוך הוא מתמקד רק בטוב, ולא רואה את כל הרע האחר. כמה הקדוש ברוך הוא גומל חסד להקות של עורבים, דורות שלמים של ציפורים, על פעם אחת בהיסטוריה, שנזכור את זה, כל בעל לאשתו, גם אם אשתך עולה לך לעצבים, אתה לא יכול למצוא נקודות של טוב? אישה יקרה, בעלך, אני יודע, הוא מעצבן, הוא כל כך נודני, כל כך גולם, את לא יכולה למצוא בו דברים טובים? את לא יכולה להתמקד בטוב, להעצים אותו ולהגדיל אותו? בטח שאפשר. עובד על הבוס שלו, בוס על העובדים שלו, חברים, תחפשו את הטוב. אתם תמצאו אותו, כי בכל אחד יש טוב. את צריך להתמקד בו, בנקודה אחת של טוב, להתמקד בה. עכשיו תראו משהו מאוד מעניין. אנחנו מדברים הרבה על אהבת חינם. שאלו איך אפשר לאהוב משהו בחינם. יש ביטוי בעברית שנקרא למצוא חן. למצוא חן, מה זה אומר למצוא חן? למשל, יש לי חבר שרצה מכונית, הוא חיפש לקנות אוטו, לקנות רכב, והוא בדק הרבה מכונית, אבל בסוף הוא קנה רכב אחד. אז כל החברים אמרו לו, מה, למה לקחת דווקא את האוטו הזה? הוא לא הכי טוב, לא הכי מושלם, כי מכל מה שראית. התשובה שלו הייתה, הוא מצא חן בעיניי. לא, מה, טוב, מצא חן. מה אומר שהוא מצא חן? זה לא אומר שהוא האוטו הכי טוב, לא אומר שהוא מושלם. אבל המעלות שלו עולות על החסרונות שבו. אני מסוגל לראות את המעלות, אני רואה את הטוב, הוא בא לי טוב בעיניי, ולכן אני מתמקד במה שטוב ברכב, לעומת החסרונות שלו. כן, כשבחורה נפגשת עם בחור, יוצא אותו לפגישה, לדעת. ושואלים אותו אחרי הפגישה, שידור, נו, איך היה הבחור? מתה, דווקא מצא חן בעיניי. מה ברור שהבחור מצא חן בעיניה? זה לא, היא לא חושבת שהוא מושלם. היא לא חושבת שהיא יודעת עליו הכל, ושהוא אין, כליל המעלות, אין בו חסרונות? יש. אבל המעלות גוברות על החסרונות. הוא מצא חן, אני מתמקדת בדברים הטובים שלו. בשבילי הוא טוב. זה נקרא למצוא חן. בעברית, איך אומרים החן שלי, במילה אחת, החן שלי? חיני. איך אומרים החן שלהם? חינם. אהבת חינם פירושו לאהוב את החן שלהם, של כל אחד ואחד. אהבת חינם. לאהוב את החן שלהם. למצוא בכל אחד משהו טוב, ולהגיד, הוא מוצא חן בעיניי, כי יש בו דברים טובים, כי וואו, תראה איזה מעשה יפה הוא עשה, תראה איזה בן אדם מצילי, תראה איזה התנהגות מיוחדת, לדבוק בטוב ובכל אחד אפשר למצוא טוב. לדבוק בטוב ולהסתכל רק עליו ולמצוא חן, זאת אהבת חינם. לא לאהוב בחינם, סתם. אלא לאהוב את החן שיש בכל אחד, להתמקד בטוב, לדבוק רק בו, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא מצא את הטוב בעורב, בדיוק כמו שאליהו הנביא מוצא את הטוב בעם ישראל. אני מסרתי שיעור לפני כמה שנים, בבסיס של חיל האוויר. ויש שם אנשים, חיילים שהם מפתחים של טכנולוגיות חדשות בשביל המטוסים של הצבא, בשביל חיל האוויר. הם מפתחים, הם מאחרים על זה, זה תחום שנקרא אביוניקה, זה מין תחום כזה שמייצרים דברים. בין השאר, הם המציאו, כשהם סיפרו לי על זה, היה אסור, זה היה סודי. אבל עכשיו כבר אפשר לספר את זה, זה כבר התפרסם. מכשיר לראיית לילה, שמטוסים יוכלו לראות טסים, לפעמים טסים בחושך, טייסים טסים בחושך, והוא רוצה לראות אור. אז יש המון המון שיטות וטכנולוגיות וטכניקות איך לעשות. מה שהם המציאו שם, מה שהם ייצרו, פיתחו, זה מין משקפת מיוחדת שמסוגלת להגדיל את אור הכוכבים. הוא אומר, תמיד, גם בלילה חשוך, גם בנסיעות, בטיסות, באמצע, תמיד יש אור של כוכב אחד לפחות. יש טיפה אור, הכל חשוך, ויש עננים, יש אפלה, אבל יש אור, רק קשה לראות אותו. אנחנו מרכיבים משקפיים מיוחדות, שמגדילות את האור של הכוכבים, מעצימות אותו, ופתאום אתה רואה את הכל מוצף באור. אמרתי לו, כאלה משקפיים צריך לייצר לכל בן אדם במדינת ישראל, לכל אחד מאיתנו, לכל בעל ולכל אישה, ולכל בן על ההורים שלו, ולכל אבא על הילדים שלו. שים משקפיים שמגדילות את האור של הכוכבים. גם הילד הכי מבאס ומעצבן ונודניק שלך, אין לו אור. הכי חשוך ואפל, תמיד יש כוכב אחד שדולק. שים משקפיים, תגדיל את האור הקיים, תעצים אותו, ופתאום תגלה איך הכל מוצף באור. תגלה איך הכל מלא באור. זה הסוד של אהבת חינם, זה הסוד של העורב, זה הסיפור שלמדנו מנוח. והצלחה רבה לכולם.